Então, Pachas Rucas. Pachas Rucas. יש שתי סוגיות מרכזיות. הסוגיה הראשונה זה פור האדומו. השני זה הסיפור של מויש רבנו והסלע. שניהם סודות. אחד כתוב שזה סוד, השני לא כתוב שזה סוד, אבל כולם מנסים להבין. זה פעם היחידה מסתום ושאור החיים עושה סיכום שכל הפירושים שיש לאחרים על הסיפור הזה ודוחה את כולם. זאת אומרת, בעצמו פשט. הרמב"ן מביא שלוש פשטים ודוחה אותם, אבן עזרא מביא שלוש פשטים ודוחה אותם. האור החיים מביא את שש הפשטים האלו פלוס הפשט של אבן עזרא והרמב"ן ושל רש"י ועוד, ודוחה את כולם. זה אומר בעצמו מהלך אחר. אבל מתוך הדברים רואים שמשהו פה לא ברור. לא ברור מה היה הסיפור. היה פה איזה חטא, החטא היחיד של מויש רבנו, שזה נגזר שלא יכנס לארץ ישראל, ולא ברור מה היה החטא. הראשון זה פה אדומו, שזה התורה אומרת שזה זו שחוק הסתור, זה סוד. מה שאומר, גזירו מלפוני, אין אוכל רשוס לארי אחריו. אז אם זה סוד, אז אין מה לדבר. גם פה האדומו וגם זה, זה סוד. הסודות, אין לנו עסק בניסטורס, אז גמרנו. אפשר לדלג על זה, אולי לחכות לשבוע הבא. אבל כנראה שזה ההזדמנות ללמוד את הסוגיה הזאת שנקרא סוד. למה יש דבר כזה שהתורה בעצם אומרת לנו, אבל לא אומרת?
לא מגלה.
לא מגלה. וזה באמת ככה, בגלל שהתורה קוראת לזה זויס חוקס התורה. זאת אומרת, למרות שמדובר פה על מצווה מסוימת, מדובר פה על פורו אדומו, ואי אפשר להגיד, זו יש חוק עשה פורו, זו יש חוק עשה טיירה, אבל אותו בוחרת לקרוא לזה, זו יש חוק עשה טוירו. זאת אומרת, שיש פה כלל שנוגע לכל הטוירה. ואחד מהסיבות שיש פה כלל שנוגע לכל הטוירה, יש פה כמה פירושים, כבר נראה למה זה נקרא חוק עשה טוירו. אבל אחד מההסברים הוא שפה זה המקום שהתורה מלמדת שיש מושג כזה שנקרא חוק בכל התורה. פעם אחת התורה עושה את זה באמת חוק, אני לא אסביר לך, שתדע שיש דבר כזה, אבל תעתיק את זה לכל מקום. גם איפה שאתה כן מבין, תבין שאתה לא מבין. בכל דבר יש חוק. אז זה הדבר שצריך להבין, למה זה נקרא חוק הסתור? עכשיו, פור אדומו בא לתאר מתומסמס, שזה כבר הדבר הראשון שהוא בלתי אפשרי. כשאם מת מתמה, זאת אומרת שיש סיבה למה הוא מתמה. יש פה איזה משהו כל כך חמור, באמת שהוא אביה וסתומה, שלכן הוא מתמה. אז אם ככה, איך אפשר לתאר? אם אפשר לתאר, אז למה זה מתמה? האם זה מצב שהוא בהכרח מחייב תומה או לא? והתשובה היא כן ולא, ולכן כל הפורו מלאה בסתירות. מצד אחד היא אדומה, ומצד שני היא תמימה. אז בפשט הכוונה היא שהיא תהיה תמימה באדמומית, שהיא תהיה לגמרי אדום. אבל בעצם במושג תמימה, אדום ותמים זה הפוך לגמרי. בכל כיתה יש את ההיפראקטיבי, שהוא אדום, הוא ג'ינג'י, ויש את התמים, שהוא חז בזמן, יושב כמו שצריך, וככה בעולם. יש אנשים תוססים, יש אנשים אדומים, יש אנשים טובים, אנשים תמימים. הפרה צריכה להיות גם אדומה וגם תמימה. ולוקחים עץ ארז ועזב. עץ ארז זה גבוה ועזב זה נמוך. הפעולה של הפרה זה מה שכולם מזכירים, שזה קשה להבין, שזה מתאר תמאים ומתאמי תאורים. לא רק שזה מתאמי תאורים, זה מתאמי את כל מי שעוסק בזה. זה שאוסף את האפר, זה ששורף, זה שנוגע, נוגע הכוונה שהוא נושא. נושא מים כדי שיעור הזוהי. אז כל אלו נתמאים, וכל זה צריכים לעשות בשביל לתאר אחרים. אז לכאורה, אחד שמקרב רחוקים, אמור להיות שהוא בעצמו מתקרב עוד יותר. אחד שמתאר טמאים, אז הוא נהיה עוד יותר טהור. ופה, דווקא אלה שעוסקים כדי לתאר אחרים, הם נטמאים, אז אולי אף אחד לא רוצה להתעסק בזה. למה שאני אצטרך לתאר מישהו אחר, ובדרך אני נטמא? יש פה גם קצת פלא בסדר של הפרשי. הסדר של הפרשי היה אמור להיות, דבר ראשון להגיד, מתי אדם נטמא. כל הפרה אדומה נועד כדי לתאר מתומסמס. אז קודם כל תגיד שבכלל יש דבר כזה. אז כתוב פה שיש דבר כזה, אבל זה כתוב אחרי שמספרים על הפור האדום. קודם כל מספרים את כל הסדר, לקחת את הפרה, לשחוט, לעזות, לשרוף, לקחת את האפר, לשים במים, את כל זה מספרים לפני שמספרים בכלל למה זה מיועד. אחר כך מספרים באופן קצר. אחרי 10 פסוקים, אחרי 10 פסוקים שמספרים על הפורו, אז מגיע הנגיע במס לכל נפש אודום ותום משיבה סיומים, הוא ישחטו בוי, במשלישי, במשבי, איתו. אחרי שמספרים על הפרה, עכשיו אומרים שזה, כל זה נצרח בשביל אחד שנטמא בטומאת מת. ואז, בפסוק י"ד, זו יסתור אודום כיומס בועל, פה מתחיל לפרט מתי נהיה תומס מס ואיך זה נהיה, יש תומס מגה, תומס אויל, תומס מסו. ואז חוזרים בחזרה לפרה ואומרים שזה נועד בשביל זה. אז הסדר פה הוא הפוך. בסדר, קודם כל, זו יסתור אודום כיומס בועל, דבר ראשון תגיד שיש מסך כזה של תומס מס. אחר כך תגיד שאותו אחד שנתפן על תומס מס, צריך לתאר על ידי הפרה, ואז תגיד שיש, זה זכוק הסתור, צריך להביא פרה, ומה הצורה שמביאים? זה הפוך, מובן? זה הפוך. האם כל זה קשור לפרשה של מוישה רבן, שזה מיד אחר כך. נגמר פור אדומו, עוברים ישר ובאו בני ישראל, כל ידו מתבצין, מת המיריום, אז לא היה מים, ואז הם התלוננו, אז השם אומר משה רבנו, תלך ותציל להם מים מהסלע. הוא הלך, חיכה את הסלע, יצא מים, וזה היה החטא. אז מה היה החטא, והאם יש קשר בין הדברים? אז לגבי פור האדומו, רש"י מסביר שפור האדומו זה תיקון לחטא הרגל. זאת אומרת, בעצם היה אמור להיות, אני אמרתי אלוהיקים אתם, ובני אלוהים כולכם, בכבוד הסתורי, פוסקו זה המוסום, והיה אמור להיות שיותר לא מתים. לא. אבל, אוכן קודם תמוסו, נייח את העגל, ולכן חזר בחזרה הגזירה של אדום הראשון, שאדם צריך למות. ביחד עם זה שנגזר שאדם צריך למות, קיבלנו מתנה שנקרא פור האדומו, טוב או אימו, תקנח צועס בנו, זה בא לחפר אחרי את העגל, ממילא זה מתאר מתומסמס. זה בדרך הפשט, הקשר בין הדברים. מתומסמס זה בגלל העגל, פה אדומו, זה תיקון העגל. הרמב"ן, נסביר את זה קצת יותר פנימי. נתייחס לזה שהפור האדומו זה הקורבן היחיד שמקריבים מחוץ לבית המקדש. זה נקרא חטוס. זה קורבן. זה קורבן בדרגה הכי חמורה שיש, אבל מכירים את זה בחוץ. ממילא אומר, דווקא פה יש טעם לאומות העולם שלקנטר אותנו. כשיש בסמי קדוש מכירים קורבנות, בסדר, מבינים, זה אנחנו וזה הם, אין קשר. אבל כשאנחנו עושים בחוץ, אומרים, אנחנו ואתם אותו דבר. אנחנו מכירים לאותם דברים. אז לכן, פה צריכים חוק מיוחד. החוק הזה אומר, אתה עושה את זה אמנם בחוץ, אבל צריכים לקחת את הפרה מהבייסדין, וכל הפרות נקראים על שם מויש רבנו. זאת אומרת, אתה עושה את זה על דעת מה שמויש רבנו הבין מה זה. אתה לא מבין, ושאי אפשר להסביר לך איך יכול להיות קורבן שבחוץ, שעושה את אותו פעולה של קורבן שבפנים, אבל מויש רבנו כן הבין, אתה עושה את זה על דעתו. כזה הרי נמיקה של כזה. הרחב אומר שכל הדורות מכוונים למה שמויש רבנו התכוון. אפילו שאנחנו לא מבינים. פשט אחד אומר שזה עובר מדור לדור. יחידים יודעים את זה. פשט שני אומר שאף אחד לא יודע חוץ מויש רבנו, אבל אנחנו עושים את הדעת מויש רבנו. אורחיים. עכשיו, האורחיים מסביר גם כן קצת יותר את העניין, הוא מסביר למה זה נקרא זוהי חוק הסטור. גם הרבן אומר את זה, אבל הוא מסביר את זה יותר באריכות, שהסיבה בכלל שיש תומס מס, הרי גוי לא מטמא בועל. זוהי סטור אודום, אתם קוראים אודום, ואין אקום קוראים אודום. גוי לא מטמא בועל. למה גוי לא מטמא אנחנו כן מטמאים? למשל הידוע, הוא מביא את זה, שיש שתי חביות. אחד מלא דבש ואחד מלא זבל. כשמוצאים את זה החוצה, אז החבית מלאה דבש מתמלא יותר בזבובים מאשר החבית שמלאה זבל. זאת אומרת, דווקא בגלל שיש לנו נשמה, יש לנו קדושה מאוד מאוד גבוה, אז כל הקליפות רוצים לקבל יניקה מזה. אז לכן קורה שני דברים. קורה שאדם שנוגע באמת נהיה לו תומה חמורה, וקורה שאדם שמת, אז נדבק עליו תומה חמורה. הוא נהיה אביה ויש לו תומה. מה שאין כן גוי, שאין לו הרבה מה להציע, אז אף אחד לא מחפש לקבל ממנו שום דבר. לכן זה נקרא זוהי זכוק הסטורי, כי הסיבה שיש תומה שמת זה בגלל שיש לנו תורי. זה נחקק מהתורי, התומה הזאת זה תוצאה מהתורי. בגלל שיש לנו תורי, בגלל שיש לנו נשמה פנימית, לכן אז יש יותר סיבה שהתומה נאחזת. הוא אומר פשוט מאוד יפה, למה במצרים השם ציווה רק שתי דברים בקורבן פסח. שלא יהיה אורל, היו צריכים לעשות בריס, ושלא יהיה עובד עובד אזורי. למה לא ציווה שלא יהיה טמא? לא רק שלא ציווה, באמת ההלכה היא שגר שמתגייר, אפילו מתגייר בי"ד, ערב פסח, מעיקר הדין יכול לעשות פסח באותו יום. אפילו אם יום קודם הוא נגע באמת. למעשה, זה גזרת רבונו שהוא לא יכול, בגלל ששנה הבאה יגיד, גם שנה שעברה נגעתי באמת ועשיתי, אז גם השנה, אז לכן אסור לו. אבל מעיקר הדין מדרייסה, יכול להקריב קורבן באותו יום שהוא נגע באמת, אחרי שהוא התגייר. למה? אז גם במצרים, בגלל שעוד לא היינו, עוד לא היינו גרים, זאת אומרת, אז התגיירנו, אז באמת, לא היה שום בעיה שיום קודם נטמאו במס. למה? בגלל שגוי לא נטמא. עכשיו, מסביר את כל הסוד של פור אדומו, שכל הסימנים שיש בה, הכל מרמז על דינים. פרה, זה עניין של קבולה, שזה נקרא פר דינים. ואדומו זה, זה צבע אדום שמרמז על דין. וגם תמימו, הכוונה שזה תמים בהדמימות, זה צריך להיות לגמרי אדום. וגם לא עלה עליה עול. כשאדם יש לו עול, אז קצת הוא נכנע. הוא לא כזה תקיף. פרה לא עלה עליה עול, זה לגמרי את כל התוקף של הדין. זאת אומרת שהעניין שפה אדומו זה להמתיק את הדין, הוא לא מסביר יותר מזה, איך עושים את זה ואיך זה קורה, אבל זה העניין של פור אדום. שורפים אותה, גם לשרוף, זה אש, זה גם דינים. כל מי שעושים את זה כל דין, וזה בעצמו מה שמתאר. לכאורה זה הפוך. כדי לצייר צריכים הרבה חסדים, הרבה מים, הרבה אהבה, הרבה קירוב, לא דין. כדי לתאר, כדי לקרר צריכים להשתמש בטכניקה הפוכה. לא, דווקא לוקחים את זה, זה חלק מהפלא. אבל זה מה שבולט בכל הסדר של פור אדומו, משתמשים בדינים. טוב, עכשיו נעבור רגע לפרשה של משה רבנו. אז אם זה מעניין, אני אגיד בקיצור, גם הוא אומר את זה בקיצור, את כל העשר פירושים שיש, כן? זה מעניין?
מה זה בקיצור?
רש"י אומר שהיו צריכים לדבר ולא להכות. הרמב"ן דוחה את זה, מה זה משנה? אותו נס, אם דיברו או שיקו, אם אני אכה סלע לא יצא מים. אז יש יצא מים, זה גם כנס. הפירוש השני מביא מאבן עזרא, שבפעם הראשונה, בגלל הלחץ, קשה להגיד את זה, אבל זה השם שחז"ל אומרים. בגלל המהומה שעשו, אז הוא איבד את יישוב הדעת, משה רבנו. ולכן הוא לא הצליח לכוון הפעם הראשונה שהוא עיקה. היה צריך לקרות פעמיים. רק הפעם השנייה הוא הצליח לכוון את מה שהיה צריך לכוון, ולכן רק אז יצא מים. אז זה שפעם הראשונה לא הצליח לכוון, זה היה החטא. הרמב"ן לא מקבל את זה. בנדר עצמו מביא עוד שלוש פירושים. אחד, שהוא יקע פעמיים, ולא פעם אחת. שני, הזה שלא אמרו שירה על המים. השלישי, שהוא אמר, שימון האמורים, ואין ראוי לאיש חסיד לתאב ולזלזל בבני אברהם יצחק ויעקב. הוא זלזל בהם. בן עזרא דוחה את שלושת הפירושים, לא כתוב פה מה הוא דוחה. הרמב״ם, בשמונה פרקים מסביר, שעל זה שהוא כעס, כשהוא כעס עליהם זה היה חטא, מה היה הבעיה שהוא כעס? היה עוד פעם שמושה כעס, אצל פקוד הירידו, אבל פה זה היה משהו יותר בעיה, למה? בגלל שזה כאילו נתן להם להבין שהשם כועס עליהם. אם משה רבנו כועס, כנראה שהשם כועס. הוא אומר, זה לא נכון, איפה שהם ביקשו מים או אוכל, השם לא כעס. רק שמתלוננו סתם. אז זה שכאילו נוצר להם רושם שהשם כועס עליהם, זה היה פגם. ככה מסביר הרמב״ם, והרמב״ן חולק עליו. זה לא נכון, ודאי שהוא מביא פסוקים מפורשים, שוודאי שהיה פה כעס מהשם. רבנו חנן מסביר, וגם הרמב״ן מסכים איתו, שעל זה שאמר, המנסה לזה נויצי לוחם מוים, כי הוא אמר שהוא הולך לעשות את זה. כנראה שהיה לזה חוכמה, איזה טכניקה איך לעשות את זה, הוא עשה את זה, ולא אמר, הוא לא אמר שהשם יוציא מים.
כשאמר לו לדבר, לא אמר לו. כשאמר לו לדבר על הסלע, לא...
כן. הוא מביא פירוש מארי אלבו, בספר האיקרים.
מי מביא את הפירוש?
האורחיים. שעל זה שהם לא יתארו מעצמם לעשות את זה. עם ישראל מבקש מים, משה רבנו אומר, אין מה לעשות. למה אין לך מה לעשות? בעצמך היית צריך לעשות את זה. הוא מביא מבעל מה יעשה השם, בלזר...
מה זאת אומרת, שהם עצמם היו צריכים להוציא את המים?
כן. הוא מביא עוד פירוש מבעל מה יעשה השם, שהיה ויכוח בין מוישה רבנו לבין עם ישראל. הם רצו להוציא את המים ממקום אחר, והוא לא רצה. הוא כעס, זרק את המטה, לא בשביל להקות, ודרך מקרה זה יקע במטה ואז את המים. עשו לצחוק השלום, אבל האורחיים מתבטא עליו מאוד בחריפות, על הפירוש הזה. מתבטא מאוד בחריפות, הלשון שהאורחיים אומר, פירוש העשירי, מה יעשה השם? מה שהיה ויכוח במשה רבנו בין עם ישראל, ומתוך כעס זרקת את המטה וזה פגע בסלע, יצא מים, לא בכוונה. הצורה שהוא אומר, עלה קולוקים שונים, נכון, גם פן. אבל הוא אומר שהוא אפילו לא. קיצור, הוא עמד בחריפות, הוא מתבטא עליו. על הפירוש הזה. והוא דוחה את כל הפירושים.
אבל יש עוד פירוש אחד, למה משה עשה? דיבר על הסלע ולא עיקר אותו. זאת אומרת, הוא עיקר אותו ולא דיבר עליו. הוא אמר ככה, אם אני עכשיו אדבר על הסלע, ויצאו מים, מה יגידו? מה העם יגיד? תראה מה זה. משה מדבר על האבן, מוציא בנו מים. מדבר אלינו, אנחנו לא שומעים לו.
הקטרוג.
האבן מקבלת, אולי אנחנו לא.
זה מה שהוא אמר? כן.
הוא לא רוצה לפגוע בהם.
הוא לא רוצה לפגוע בהם. האורחיים בעצמו מסביר פירוש 11 עד פי חז"ל. הוא אומר שהשם אמר לו שילך לאבן, ייקח את המטה. ייקח את המטה, זה לא הכוונה שישתמש במטה כשיחזיק את זה. ויגיד ליד האבן פרק או משנה. לא יגיד לו שצי מים, יגיד איזה פוסוק או איזה משנה, יגיד ליד האבן ואז יצא מים. ואיזה אבן? הוא אמר לו איזה אבן, אמר, אם עם ישראל יצא אבן אחר, שיהיה מהאבן הזאת. מויש רבנו, בגלל שהוא לא היה בטוח שזה הכוונה, אז הוא חשש, אולי אם הוא יעשה אחרת מה שהוא עשה, לא יצא מים יחיל על השם, לכן הוא כן השתמש במטה. הוא גם עיקה במטה, גם אמר בפה שלו שיוציא מים, וגם התעקש על סלע מסוימת ולא איפה שהם רצו. למה הוא עשה את זה? כי הוא חשש שלא יחיל על השם. ובאמת היה צריך להיות הפוך, שכדי שלא יחיל על השם היה צריך להסכים איזה אבן שהם ירצו. בעיקר שיתקדש שם שמיים. משהו מאוד מאוד דק, אבל זה, זה, זה היה הנושא.
הם היו צריכים את כל זה. מה, הם לא ראו את כל הניסים? Mm-hmm. לא ראו את כל הניסים, הם היו צריכים גם את הדבר הזה, את הנס הזה. מה האלה?
נכון, זה פלא על כל המהלך שאנחנו קוראים פרשות האלו. כל הזמן רוצים לחזור למצרים, אנחנו כל כך טוב במצרים. כל הזמן רוצים לחזור למצרים. כל דבר שחסר, הם מתחילים להתלונן. זה פלא גדול. איפה אנחנו אומרים את הפלא הזה? קבלת שבת. קבלת שבת, אנחנו אומרים, ארבו עם שונו עוקות בדויר, אל תקשו לבאכם כמירי וקיים עשר במדבו, שניסו נא ושכם, בחונוני. גם ראו פועלים, ראו כל מה שאני עושה, וממשיכים עליו לבחון אותי. ואז ממשיך ארבו עם שונו עוקות בדויר, והוא עם העם תוי לב והם, והם לא יודעות רוחי. זאת אומרת, הסיבה שהיה כל הסיפור הזה, הפסוק אומר, סיבה אחת, הם לא ידעו את הדרך שלי. לכן, אשר נשבעתי, הם לא ידעו דרכי. זה אומרים בתוך המזמורים שקבל על שבס, שכל המזמור מדבר, כל המזמורים האלו, מדברים מהשמחה הגדולה של הגאולה. לכאורה זה קטע שנדחף לא במקום, מה זה קשור? יכול להיות שזה בא להשלים את הסדר מוסר שאין ביום שישי, אז ככה, קבל שבת דוחפים איזה כמה פסוקים של סדר מוסר. אבל לכאורה זה לא, זה לא, זה לא, זה לא ממין העניין, זה מפריע לכל האווירה. אבל זה לא, שמה, בעצם הפסוק בא להגיד, הסיבה שהיה ככה כי הם לא תפסו משהו מסוים, שאם אתם תתפסו את זה, זה יהיה הגאולה. כשנשבעתי באפי מבואיון אל אבן חוסי, אז אומרים חז"ל בסנהדרין, אם יבואיון, אם יחזרו בהם, אז יבואו אל אבן חוסי. זאת אומרת, אם אנחנו נתפוס, אז זה יהיה הגאולה שלנו, אז בואו נתפוס. מה היה פה? אז ננסה לראות מה הנושא הפנימי של פה, אדומו ושל זה, ומה הקשר ביניהם. יש פה קשר מאוד מאוד חזק, יש פה יסוד מאוד מאוד חשוב. באופן כללי, המהלך, אנחנו כל הזמן נמצאים בצומת בין שתי דרכים. אפשר לקרוא לזה ימין ושמאל. מצד אחד, הצורה שאנחנו צריכים להתנהג בדרכנו היום, בעדינות, אדם צריך להיות מאיר פנים, לעשות חסד. אנחנו גם צריכים להאמין שהשם אוהב אותנו, שהם רוצה לעשות לנו טוב. כל זה צד ימין, זה צבע לבן. זה תנועה נוחה. תנועה רגועה. ומאוד היינו רוצים שככה יתנהלו החיים. וככה זה בעזרת השם הולך להיות כשמשיח יגיע. זאת אומרת, וגר זאב עם כבש. עולם מתוקן, עולם שכל אחד מחייך לשני, כל אחד אוהב את השני, אף אחד לא מנסה לנצח את השני. אף אחד לא עושה רע, לא הורגים אחד את השני, לא מדברים אחד על השני. וגם רואים את החסד של השם. רואים צבע לבן בעיניים. זה, 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 זה מה שרוצים שזה מה שרואים בחתונה, צבע לבן. זה מה שרואים גם כן בבית קברות, צבע לבן. זה, זה, זה המקום שאנחנו רוצים להיות. אבל...
לבן מלוכים, לא? Mm-hmm. המלוכים לבנים.
מכיפור זה לבן. כן. עולם אותו כאן, זה עולם לבן. לבן כולל את כל הגוונים. אבל יש גם צד שני. צד השני, בצבע אדום, יש, כמו שיש יום, יש לילה. כמו שיש חסדים, יש דינים. יש כעס, יש שנאה, יש מחלוקות, יש לשנור, יש רציחה. וגם בהנהגה של השם, לפעמים קשה להבין. יש ניסיונות בחיים, יש קשיים בחיים, יש מקומות שכל תקוע. ואחרי כל ההסברים שאנחנו מאמינים שהכל בהשגחה והכל לטובה, עדיין זה קשה. ההרגשה בפנים זה הרגשה פצועה, הרגשה מרירה. יש הרבה קושיות. יש קושיות שיש להם תשובה, ויש קושיות שאין להם תשובה. ושם זה לא צבע לבן. אם זה צבע אדום, צבע שחור. צבעים יותר תוססים. העולם בדרך כלל לא רוצה לבן, לא רוצה לבן, שם זה צבע לבן. רוב השבוע זה צבעים אחרים. העולם שאנחנו רואים הוא לא עולם שקט, הוא לא עולם רגוע, הוא לא עולם שנוח לחיות בו. השאלה למה? האם זה נצרך? למה זה נצרך? מה עושים עם זה? שאלת המיליון. מה עושים ניסיונות? גם ניסיונות ברוחניות, מגיע יצור, יצור את הצבע האדום, יצורתו את הצבע הלבן. צרור, אתה היית רוצה להיות יהודי טוב, קיים את התואר להיות יהודי טוב, אבל כל הזמן מגיע, מושך אותך. פה זה אוכל, פה זה כסף, פה זה כל מיני דברים אחרים. הוא מושך לכל מיני דברים, הוא סדין אדום, הוא כל הזמן מציס אותך. לא נותן לך להיות רגוע, תן לי, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתפלל, אני רוצה לעבוד את השם. למה אתה מפריע לי כל הזמן? המניות האלו שמפריעים בעבודת השם, זה גם כן צבע אדום. אז מה זה כל הדברים האלה? בשביל מה זה נועד? מה עושים עם זה? אז בשתי מילים זה נקרא טהרה וטומאה. טהרה זה הצבע הלבן, המצב הרצוי שאנחנו רוצים שיהיה. וטומאה זה הצבע האדום. הצבע שאנחנו היינו מעדיפים שזה לא יהיה. אבל יש את זה. למה יש את זה? בגלל החטא של אדם הראשון, בגלל חטא העגל. זה צריך להיות בעולם. עד שהעולם מתוקן. ועכשיו השאלה מה עושים עם זה. התשובה למה עושים את זה, זה הסיפור של פור האדום. פור האדום הוא לוקח את התרכיז של הקושייה הזאת, הוא כל כולו צועק אדום, זה היצרור, זה הניסיונות, זה הקושיות, זה התומה של העולם, והוא זה שהולך לתאר אותך מהתומה הזאת. זאת אומרת, פור האדום הזה יסביר למה יש את כל זה. וההסבר במילה אחת, זה שחוק הסתור. אתה לא הולך להבין. אנחנו לא הולכים להבין למה זה, אבל כן הולכים להבין מה עושים עם זה. וזה מאוד חשוב. זה באמת כל מה שאנחנו צריכים. לא, אנחנו לא צריכים הרבה להבין. יש טעות, טעות שיש לכל בן אדם, שכמה שיותר יבין, יהיה לו יותר נוח, יהיה לו יותר טוב. וזה ההפך הגמור ממש. יוסף דאס, יוסף אחר, כמה שאדם יותר יודע, יותר קשה לו. אם אדם לא יודע מה אנשים חושבים עליו, אז הכל בסדר. אז אף אחד לא שונא אותו, אף אחד לא דיבר עליו, אף אחד לא רוצה להזיק לו. אפילו שבאמת כן, אבל לא יודע מזה. ויש משום הרגשה שאם אני יודע כל מה שחושבים עליי, אני חייב לדעת. אם אני יודע, יהיה לי יותר טוב, לא נכון? יהיה לך פחות טוב. אנחנו לא באמת צריכים הרבה לדעת, לא צריכים הרבה להבין. מה שאנחנו באמת צריכים, ולכן יש לנו את הרגשה שכדאי לדעת, זה מה אני אמור לעשות עם זה. תסביר לי איך אני אמור להתנהג, איך אני אמור ללכת בצורה שיהיה לי טוב. וזה הפור האדום כן נותן לנו. הוא לא הולך להסביר לך הסברים, רק איך להתנהג. וזה גם הסיפור של משה רבנו עם המטה. מה זה פור האדום? פור האדום זה אדום, זה מלא בקושיות, מלא בסתירות, מיני ובי. אבל הוא מתאר מתומס מס. זאת אומרת ככה, מת, הוא מת. כשאדם מת, כן? יש לך ספק אם הוא מת? אם היה לך ספק קל שבקדים לא היית קובר אותו. אולי מחר הוא יתעורר וגמרנו, אין לו מה לעשות. חייב להיות. לא נותנים תעודת פטירה לפני ש-100% הוא מת. אז מת הוא 100% מת. והאמת היא שזה לא נכון. אז זה אומר שיש קיסטה דה חיוסה, יש נקודה של חיות שנשאר בן אדם גם אחרי שהוא מת. וזה כל הסיבה שהולכים לקבר. מה אתה הולך לקבר? מה יש שם? שם אדם מת, עם הצבע. מה אתה הולך לשם? מה התשובה? אנחנו מאמינים שכשהולכים לשם אנחנו הולכים לאיזה משהו, יש פה איזה משהו. משהו הזה זה הנפש, משהו הזה זה הקיסטה דה חיוסה, יש פה איזושהי נקודה של חיות
שנמצא. איך זה? קיסטה דה חיוסה?
קיסטה דה חיוסה.
קיסטה?
קיסטה זה שערה. קיסטה.
שערה?
שערה, נקודה, לא יודע מה התרגום המדויק. משהו. משהו של חיות. כתוב בפסוק, אך נפשוי עולב טבן. הנפש נמצאת בקבר, היא מתאבלת על הגוף. הנשמה עולה למעלה, הנפש נמצאת בקבר. יש קיסטה דחיוס. ולכן, יגיע הרגע שתחילה סמייסים. תחילה סמייסים לא יהיה יש מאין, כי אם ככה, יבואו אנשים חדשים. לא יבואו אנשים חדשים. אלא יקום אותם אנשים. הכוונה היא שאותו נקודת חיות שנשאר, פשוט יתפתח בחזרה, ויהיה אדם. אז, משהו נשאר. המשהו שנשאר הוא לא מה שבטעות נשאר, אלא הנקודה הכי נקייה, הכי מרכזית של החיות, זה מה שנשאר. מה שלא נשאר, זה כל השאר שזה לא לגמרי חי. זאת אומרת, דווקא קוראים לזה עצם הלוז, שזה כמה כינויים. דווקא נקודה שזה השיא של החיים, ששם זה לא יכול לפגוע בזה מוות, זה מה שנשאר. זה מה שיקום, התחילה סמסים. התחילה סמסים, אז הנקודה הזאת תתפשט בכל הגוף, וכל הגוף יהיה חי חיים שלמים, כמו הנקודה הזאת. אבל הנקודה הזאת היא נשארת כל הזמן חיה. וזה מה שמגלה פה אדום. פה אדום אומר, אתה נגעת באמת, אתה תמה? בגלל שנגעת באמת, אבל בעצם, הרי המת הוא לא מת. בעצם המת הוא חי, אם הוא חי, אתה לא נגעת באמת, לא נגעת באמת, אתה לא תמה. אי אפשר לתאר מתומסמס. אחד משמעי. אי אפשר לתאר מתומסמס. אפשר רק לגלות שהמת הוא לא מת. וזה התשובה לכל הקושיות שיש לנו. יש קושיות שאין עליהן תשובה. בגלל שאם הקושייה היא קושייה, אז אין עליה תשובה. אבל מה התשובה? התשובה היא שמה שאתה רואה זה לא הסיפור, אתה רואה אמת. באמת יש פה נקודה של חיות הרבה יותר אמיתית ממה שהיה כל הזמן. אתה רואה קושיות. ואי אפשר להסביר לך בגלל שאתה לא תוכל לראות את זה בעיניים. אם אני אסביר לך מה התשובה, אתה תגיד לי זה לא נכון, אתה לא תקבל את זה, זה לא יעזור לך. ולכן אין לזה תשובה. והתשובה היא שהקושייה בעצמה היא פשוט לא נכונה. אבל זה כל מה שאפשר להגיד לך. חוק חוקקתי, גזור גזרתי, יש דברים שאתה לא מבין. כמו שאומרים לילד קטן, כשתגדל תבין. אז כולנו כשנגדל ואנחנו נגדל, כשיגיע הגאולה, אנחנו נבין את הכל. מול עוזדי עוס השם, יהיה לנו תשובות לכל הקושיות. כרגע אי אפשר הכל להסביר. אז לכן, יש מצווה בתורה שאומרת, זו יש חוק הסתרו, תדע לך, שכל הקושיות, כל הקושיות שלך, זה, גזי רואי מלפוני, אין לך רשוס לערי אחריו. למה? ככה. התשובה ככה, זו התשובה הכי בריאה שאדם יכול לענות לעצמו, במצבים כאלו. כל היסורי נפש, כל הקושי, כל התסיסה הפנימית, כל המרירות שיש, רק בגלל שאני חושב אחד מהשניים. או שיש בו הסבר שאני לא יודע עליו, או שיש פה טעות. אם יהיה ברור לי שאין פה טעות, אבל יש פה הסבר שאני לא יכול לדעת עליו, בסדר, אז אני לא יודע, הכל בסדר. זה הבריאות הכי גדולה בנפש. קושייה, זה רשתבס שמה השם כל יקו. זאת אומרת, הקושי בקושייה היא שכאילו אין לי מי לדבר. אתה נמצא בתחנה, מחכה לאוטובוס, אתה רואה שכתוב 3 דקות. 3 דקות עברו, 17 דקות. עברו 17 דקות, עוד 17 דקות. זה מרגיז. מה מרגיז? שאין לך עם מי לדבר. מסדרים אותך, תוקעים אותך בחיים, ואין לך אפילו מה לעשות. ככה אמור להיות שיש לך עם מי לתקשר, אתה הולך למשטרה, מטפלים בזה, אתה יודע שמשטרה בעצמה זה משטרת פשע, תדע שזו מדינה שהיא כולה מאפיה, מדינה שהיא גיהנום, אין לך עם מי לדבר. אתה רק יכול להיות מתוסכל בינך לבין עצמך. זה הקושי. וככה, כביכול כלפי שמיים, יש נקודות בחיים שאדם מרגיש, יש לי קושייה, אין לי מי לדבר. כאילו הוא עשה לי זה בדווקא, או שהוא השאיר אותי פה והלך. התירוץ לקושייה זה לא דווקא תירוץ לקושייה. תירוץ לקושייה זה רק שתדע שקושייה זה שמע השם כל יקו. זאת אומרת, יש לך עם מי לדבר. אתה יכול להגיד את הקושייה על השם. הוא רוצה לשמוע את זה. הוא לא נענה לך איזו תשובה, אבל זה יעשה לך, פתאום ישתחרר כל הקושי, כי אתה מבין, אני איתו ביחד באותו קושייה, בסדר. אם הוא פה, אז למרות שאני לא מבין, זה כבר סיפור אחר. כנראה שזה, יש פה איזה הסבר שאני לא יכול להבין. אין בעיה להקשות קושיות על השם, אבל אל תספר את זה למישהו אחר, תספר את זה לא. תגיד לשם, אמרו שם, יש לי קושייה עליך, אתה מוכן לשמוע? כן, מוכן לשמוע. אז תגיד לו מה קשה לך עליו, אל תגיד את זה למישהו אחר. כי אז אתה מדבר נגדו, אל תדבר עליו, דבר איתו. תספר לו מה קשה לך עליו. ברגע שתדבר איתו מה קשה לך, לשמוע שם כל יקו, אז הקושייה נרגעת, גם בלי תשובה. זה פה האדום. עכשיו, שתי דקות נגיד את הנושא של מוישה רבנו. מוישה רבנו, יש לו שתי כלים שהוא אמור להשתמש בהם. יש לו מטה, יש לו פה. מטה זה אומר הכוח שיש לו, מטה או לקים ביודי. מוישה רבנו, בכוח הבחירה שלו, היה צדיק מושלם. זאת אומרת, הוא בחר לגמרי כמו שצריך. יש לו את כל הזכות לבוא לשם להגיד לו, מגיע לי. אמרת שמי שבוחר בטוב מגיע לו, בחרתי בטוב, מגיע לי. זה צורה אחת. צורה שנייה לבוא, כמו אני בפתח. נגיד לא מגיע לי כלום. בבקשה, תן לי. אני מבקש. זה שתי, שתי, שתי כלים. הראשון נקרא מטה, השני נקרא פה. באיזה מהם הוא אמור להשתמש? אז כלפי שמיים הוא יכול להשתמש בכל אחד מהם. אבל כלפינו יש בעיה. אם הוא משתמש במטה, אז בעצם אומר, אני, יש לי זכויות, אבל מה אנחנו? מה אנחנו? אנחנו, אין לנו את המטה שיש למויש רבן. אז אנחנו אומרים, בסדר, מויש רבן יכול לבקש מה שהוא רוצה ולקבל, אנחנו לא יכולים. אבל אם מויש רבן בעצמו לא משתמש במטה, אומר, יש לי מטה, ואני לא משתמש בו. אני מבקש בחינם. בבקשה, תן לי, לא בגלל שמגיע לי. אם הוא יכול לבקש ככה ולקבל, גם אנחנו יכולים לבקש ככה ולקבל. מובן? מוישה רבנו יש לו שני כלים, לנו אין שני כלים. לנו יש כלי אחד. אז מה? אז המטה שמוישה רבנו מיותר, אז למה מחזיק אותו? יש לו מטרה אחרת. המטה שמוישה רבנו נועד כדי להראות לנו שגם לנו יש כוח לבחור בטוב. מוישה רבנו אומר, אני לא משתמש מהמטה כדי לבקש מהשם, מהשם אני מבקש בחינם. וגם אתם תבקשו בחינם. אבל המטה זה רק בשביל להראות לכם שאפשר. יש לכם גם כן כוחות. זה המשקל בין שני הדברים. הוא היה צריך לקחת את המטה ולדבר בפה. לקחת את המטה כדי להראות לנו שאנחנו, יש לנו כוחות, אבל לבקש בפה, וככה ללמד אותנו גם כן לבקש בפה. איך זה קשור לפור האדומו? זה בדיוק הסוד של פור האדומו. הסוד של פור האדומו אומר, אתה צריך בעיקרון הלכת עם הצבע הלבן. הצבע הלבן זה הלכה תחילה. תחילה, תתנהג כמו שצריך, השם יתנהג איתך כמו שצריך, העולם יתנהג כמו שצריך, העולם יהיה מתוקן. זה מטה. אבל זה לא מטרס לנו את כל המקומות. יש הרבה מקומות ששם עם המקל אין לך לאיפה לזוז. מקל זה תמיד כוח להתקדם קדימה. אין לך לאיפה להתקדם קדימה. אתה נמצא במקום, תקוע מכל הצדדים, יש לך קושי, אין לך מה לעשות. אבל יש לך פה. עם הפה, אתה יכול להסתדר גם במקומות שהמטה לא עובד. מקומות שזה אדום, אין לך מטה, יש לך פה. הפה אומר, נשאר לו פורים ספסינו. יש לך את הכוח של פור אדומו בפה שלך. אתה יכול, שמע השם כל יקו, תיקח את הקושייה, תפנה עם זה לשם, תגיד, אני לא מבין. וזהו, תמסור את זה אליו. אז זה היסוד של הפרשה הזאת, וזה חוקה של כל התורה. ושכל התורה חייב להיות מלווה בהצעה הזאת. תדע לך שיש מקומות ששמע אתה לא מבין, לא יכול לעשות, רק מתבטל השם. צד אחד, אדם צריך לדעת שיש לו כוחות, יש לו שכל, הוא צריך להשתמש בזה. צד שני צריך לפעמים לדעת שיש לי כוח לא להשתמש בכוח שיש לי. יש לי כוח לא לחשוב בשכל, לא להשתמש בכוחות שיש לי, רק להתבטל השם. ואז זה טהרה, זה מביא שפע, זה מביא מים, זה מביא את כל הכוחות.